ואומרים, שם שם לו חוק ומשפט, זה שם ולא במקום אחר, שהיינו חושבים ששם ייתן חוק ומשפט. אז מה זה המקום שזה לא שם? סיני, יפה, הר סיני. כלומר, שם שם לו חוק ומשפט, בלי הר סיני, ושם ניסהו. מעניין, זאת אומרת שיש חלק מן החקיקה של התורה, תודה רבה. יש חלק מן החקיקה של התורה, שנעשית לא בסיני. אז איפה היא נעשית? במערה. נשאלת השאלה, מה יש במערה? במערה המר הפך למתוק. כנראה שיש משהו מר בתורה שהופך למתוק. והיורו השם עץ, אמרנו, זה עץ החיים, שממתיק את כל הדינים. מה מר בתורה? דיברנו על זה פעם שעברה. מה הדבר המר שיש בתורה? ולא שלא דיברנו. מה? לא דיברנו. מה שמר בתורה זה שהיא תורה. כלומר, התורה היא כפויה עלינו. דבר שכפוי, גם אם הוא טוב, בתוכנו, יש מרירות בקבלתו. גם כתוב שאדם מקבל תורה, צריך לקבל כששפתיו נוטפות מור. המור זה בוסם מר. זאת אומרת, יש משהו מר בעצם העובדה שאני מקבל. יש פה חדירה לתוך התחום שלי מגורם שהוא חיצוני במהותו. הדבר הזה הוא מר, אבל הוא צריך המתקה. מה המתקה? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה כל כך מתוק? מה שמתוק זה שהחוקים האלה שניתנו במערה ניתנו בלי התגלות. אמנם למשה כן הייתה התגלות. אבל אם אתה שואל את בני ישראל, מה לימד אתכם משה במערה? הוא לימד לנו כל מיני הלכות. איזה הלכות? למשל, אומר הרמב"ן, ההלכות של מסכת בבא בתרא. מסכת בבא בתרא. מה יש בבא בתרא? בבא בתרא אין בה פסוקים. בבא קמא מלא בפסוקים. בבא מציע קצת פסוקים, קצת סברות. בבא בתרא אין פסוקים בכלל, הכל סברות. אז זה מתוק. זה דברים שהשכל האנושי, הסברה שלנו קובעת. זאת אומרת, אנחנו מרוצים מזה שיש התאחדות של התורה עם השכל שלנו. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. שם זה המתקה של המים. הדבר הזה משמש כמבוא לכל מה שאנחנו נראה בהמשך. אבל אנחנו מבינים שכל התקופה שבין יציאת מצרים לבין מתן תורה, תקופה של 50 יום, התקופה הזאת היא משמעותית מצד הבירור של הנקודה הזאת. אם ביציאת מצרים מיד היינו מקבלים את התורה, זאת הייתה מכה שלא היינו יכולים לקום ממנה לעולם. כי היינו חשים שהתורה ניתנה נגד רצוננו בכפייה מוחלטת, וזה סקנדל. יש לנו 50 יום כדי לברר לעצמנו האם התורה מתאימה לנו או לא מתאימה לנו, וזה אנחנו רואים בתחילת הניסיון של מרה, וזה ימשיך בהמשך. פסוק כ"ו. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, אז תזכה לחיי העולם הבא. לא, זה לא כתוב. במקום זה כתוב, כל המחלה שהרסמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מעניין מאוד. למה צריך לקיים את התורה? כדי להיות בריא. אותו נכון? כדי לא להיות חולה. זה שווה, אה? אתה מפחד מכל מיני מחלות, נכון? השמות אפילו מפחידים. אומרים, המחלה הנורא, לא אומרים את השם. אז אתה לא רוצה לחלות? קיים מצוות, שווה. כן? זה פחות מערכים אפילו. כן? זה כמו זה, זה בעצם בא לומר שהתורה בנויה על הפחדה, על איזה איום סמוי. כי דיר בלה, כי אם אתה לא תשמור דברי התורה, כל המחלות שהיו במצרים, וואו, 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 מה שיהיה. כן. האם אתה חושב שגמרתי להגיד מה שרציתי להגיד בנושא הספציפי הזה? לא, נראה שמן הסתם שלא, אני הייתי באמצע ביאור רעיון. השאלה אם זה יעזור לנו, השאלה שאתה שואל באמצע לקדם את הרעיון, נראה לי שלא. ובכן, צריך להבין, למשל, שהסגנון פה שונה לחלוטין, למשל מהסגנון של ספר דברים. בספר דברים כתוב, שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. אתה הבנת את זה? שמה ישראל, תבין. השם אחד. הבנת? ואהבת. לא ייתכן שאחרי שהבנת שהשם אחד שלא תאהב אותו, ואהבת את השם בכל יום ובכל נפשך ובכל מודיך. זה בכלל לא מפני האינטרס, אתה לא מונע על ידי תועלת, אתה מונע על ידי אהבה. אם כן, יש השקפה שונה לגמרי בין ספר שמות לבין ספר דברים. מה קרה בין שמות לדברים? קיבלנו את התורה, לא מספיק. 40 שנה פשוט, יש 40 שנה בין שמות לדברים. ב-40 שנה האלה הספקנו ללמוד אהבת השם. אבל כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו כאלה שהדבר היחיד שכדאי להגיד לנו, זה שזה כדאי לקיים מצוות אם לא רוצים להיות חולים. זה פחות או יותר המדרגה של העם באותה שעה. למה אני מדגיש את זה? קודם כל, כי התורה מדגישה את זה. השאלה, למה התורה מדגישה את זה? מדגישה את זה כדי שנדע שגאולה איננה פונקציה של צדקות, או של מעלה גבוהה בהכרה. הגאולה היא נתון היסטורי פוליטי, שריבונו של עולם עושה עם מה שיש, עושה איתו. זאת אומרת, זה העם שלך, זה מה שיש, הם מסוגלים לסכול אותך, אתה המנהיג, ואיתם עובדים. בסדר? רצה לשאול שאלה, אדוני? שאלת, נכון. טוב, בסדר. אז אני אחזור עליה. תן. מה ההבדל בין לשמוע לבין להאזין? תן. שים לב מה הדבר ששומעים, מה הדבר שמאזינים לו. תודה. אם שמוע תשמע, מה כתוב? לכל השם אלוהיך. והאזנת למצוותיו. המצוות זה פעולות מעשיות. אומר לך, זה מותר, זה אסור. זה לימוד ההלכה. תודה רבה. אבל ההלכה לא מתחילה מהאזנה, היא מתחילה משמיעת הקול. יש קול אלוהים, איזה מין טון, איזה נוכחות אלוהית בתוך המצוות, שאותו צריך לשמוע. זה יותר מחוויה, זה אינטואיציה. כלומר, מישהו מדבר איתי, אני לא יודע אם הוא אומר את האמת או משקר, אבל בטון שלו אני יודע. קול זה מילה אחרת בשביל מה שאנחנו קוראים טון. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. אז מה זה כל דברים? הכל שבתוך הדברים. הדברים זה הדברים עצמם, זה פרטי הפרטים, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אבל יש כל בתוך הדברים, ואותו צריך לשמוע. לכן כשכתוב כאן, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, הם כבר שמעו את הכל הזה? תודה רבה. הם שם? עוד לא, הם עתידים לשמוע אותו. כלומר, הוא מבשר להם שיש איזה כל שצריך לשמוע. הם עוד לא יודעים שזה מעמד הר סיני, אבל זה מכין אותם להכרה שיש איזה צינור שצריך לפתוח, צינור חדש של הכרה, שנקרא כל השם. והיה, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, ואשר בן נפתא עשה, אחר כך והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, זה שאתה תקיים את מצוותיו הלכה למעשה. אז כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אני השם רופאיך, ראשי תיבות, יער. זה בחודש יער מתמלא, וחודש יער הוא חודש שבו אנחנו מתרפאים מיציאת מצרים. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא פועל את הגאולה על ידי עצמו, ואנחנו פסיביים, וזה כשל עצמו מכה. בחודש יער זה הזמן של היוזמה הישראלית. אני השם רופאיך. תקופת ההחלמה. כן, בבקשה. יפה, צריך לשמוע את הכל כדי לקיים את המצוות. וזה מה שאמרה המשנה, לעולם יקבל אדם על עצמו, עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. משמע שמצוות זה לא הדבר הראשון. צריך קודם כל לשמוע את הכל. תגידי לו שאני לא נמצא. כן. אה? המצווה כי השם ציווה. זה מה שכתוב. נכון? כל אשר דיבר השם, הרי אני רוצה לגמור את התגובה שלי, אני הבנתי מה שאתה שואל, נראה לי, אם לא הבנתי, תתקן אותי אחר כך. כל אשר דיבר השם, מה פירוש של כל אשר דיבר השם? זאת אומרת ששמענו, נעשה, ונשמע עוד פעם. כדי שנוכל לשמוע שוב את כל אשר דיבר השם, אז נעשה. עכשיו יש לך שאלה? טוב. פסוק כ' ז', ואז בעצם כל התקופה הזאת שאנחנו רואים את בני ישראל במדבר, היא התקופה של חשבון נפש עצמי, המפגש של עם ישראל עם הזהות של עצמו, ולכן יש לו לזמן ההוא, שאנחנו קוראים לו ספירת העומר, חודש יר, משמעות מאוד מאוד עמוקה בבירור הזהות שלנו, ולכן התורה פה מעריכה בזה, כי הרי אחד הדברים התמוהים, היינו יכולים לומר, שהיינו מציעים לקדוש ברוך הוא כשהוא כותב את התורה, לספר לנו על יציאת מצרים ועל קריאת ים סוף ושירת הים, מיד אחר כך לעבור לפרק המעניין הבא, מתן תורה. ובמקום לדבר על מתן תורה, יש איזה פרק ארוך כזה, פרק ט' זין, שמדבר על כל מיני דברים לכאורה חסרי ערך לעומת גודל המעמדות, שזה התוכן של ארוחת הבוקר של בני ישראל במדבר. מה הם אכלו? מן, סלב וכדומה, זה מאוד מאוד חשוב, וכל מיני פרטי פרטים, שלכאורה הם אינם עולים בערך עם המעמדות הגדולים האלה. אנחנו נראה עד כמה הם חשובים. גם בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר ראשון, פסקה פזיין, פסקה ארוכה מאוד שמדברת על מעמד הר סיני. מיד אחר כך, לא סרה לו פסקה פזיין, פסקה בגימל, משהו באזור. מיד אחר כך, שתי פסקאות, המן. אחר כך, מעמד הר סיני. כלומר, שוב, אותה שאלה, מה אתה מקדיש זמן, תשומת לב כל כך מרובה, לדבר שהוא לכאורה טכני בלבד, מה בני ישראל אכלו במדבר? זה אמנם חשוב, אבל זה לא צריך להיות כאן לכאורה. אנחנו נלמד ואנחנו נראה עד כמה שהדבר הזה הוא מרכזי וחשוב, ובלעדי הסיפור של המן, לא ייתכן היה שהתורה תינתן. הווה נקרא בפנים. פסוק כ"ב זין, ויבוא אל אמא, ושם, שתים עשרה עינות מים, ושמעים תמרים, ויחנו שם על המים. מה קרה? למה אתה מרוצה? הטון, טוב, הטון זה הכרחי, כדי שתשימו לב, ולא, אלא גם כדי שקצת יצחק, כלומר שקצת משהו יזוז. כן. עכשיו, 12 עינות מים. כן. למה 12 עינות מים? יש לכם אולי רעיון? 12 שבטים, יפה מאוד. 70 תמרים, למה? 70 אומות העולם. כלומר, עם ישראל מורכב מ-12 שבטים, והאנושות מורכבת מ-70 אומות. זה באופן טיפולוגי, לא אכפת לנו במציאות כמה, במציאות יש הרבה יותר, אבל באופן טיפולוגי 70 אומות. כלומר, זה טיפוס, זאת אומרת, זה מספר עקרוני, שחוזר על עצמו בכל מיני ורסיות. כן? זה לא משנה בכלל איך אתה מחלק את ה-70. העיקר 70 זה 7 כפול 10. 7 זה הטבע, 10 זה הריבוי, אז ריבוי שבטבע זה 70, ולכן אומות העולם שהם רבים הם 70. זה הכרחי. איך זה יוצא 70? מה אכפת לך? יצא. כל פעם זה ישתנה קצת. 12 עינות מים ו-70 תמרים. עניין. מתי זה התחיל האנושות? מישהו יודע? לפני דור הפלגה לא היו בני אדם? אני לא שאלתי מתי זה התחיל הפילוג. שאלתי מתי יש בני אדם. מאדם הראשון, יפה. שאלה הבאה, מתי זה התחיל עם ישראל? מאדם הראשון גם. שאלה, אדם הראשון הוא יהודי או גוי? הוא שני. אפשר לראות בו שורש נשמות ישראל. אפשר לראות בו שורש האנושות, נכון? אז הוא 12 עינות מים ו-70 תמרים. אז המקום הזה הנקרא אלים, זה בעצם שחזור של הזהות המקורית, אדם הראשון. ברור? מה? לא בדיוק, זה לא גן עדן. הרי דיברנו שלפני כן מרה, זה הזמן של היציאה מגן עדן. נכון? זאת אומרת, אחרי שאדם הראשון יוצא מגן עדן, הוא הופך להיות אדם הראשון ההיסטורי. אדם הראשון ההיסטורי הוא שורש ישראל ושורש האנושות. 12 עינות מים ו-70 תמרים. כשנגיע בעזרת השם לפרשת מסעי, אנחנו רואים שם 42 מסעות, אנחנו נראה כיצד המסעות האלה מכוונות כנגד ההיסטוריה של האנושות ושל עם ישראל בכלל. בסדר? אז גם אנחנו רואים, נראה שם את הנושא של אלים, 70 תמרים ו-12 עינות מים, אני רק מקדים את המאוחר, כי אני לא יודע אם הערב כבר נספיק להגיע עד פרשת מסעי. מה? נראה לך ש... זה... טוב, בגלל שאמרת שלא, אז לא נגיע. אתה רואה? אבל איזה הפסד. טוב, כן. רש"י אומר, 70 זקנים. ואני שואל אותך שאלה, למה יש 70 זקנים בסנהדרין? למה יש 70 זקנים בסנהדרין? כנגד 70 אומות העולם. הרי אל תשכח שהם צריכים להיות בקיאים ב-70 לשון. זאת אומרת, המרכזייה הרוחנית של האנושות נמצאת בתוך הסנהדרין. טוב, הלאה. כן, מה? אמא, איזה רבות כנסת לרצויות
אלוהים?
כן. כן, כן, אלימה זה הוציאות אלוהים, נכון. זה מידת הדין. כן. כן, בראשית ברא אלוהים. וישאו מאלים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני. זה מאוד משמעותי. מדבר סין הוא בדיוק באמצע, הוא בדיוק באמצע, הוא בין אלים ובין סיני. סיני זה המקום של ההתגלות המיוחדת לישראל. אלים מציין את האוניברסליות של עם ישראל. ובין אלים ובין סיני, עם ישראל מברר לעצמו מיהו. ומה הוא מברר? אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים. מה זה התאריך הזה? 15 יום לחודש השני. זה בדיוק חודש, חודש אחרי יציאת מצרים. ט"ו באייר. ט"ו באייר זה הזמן של אכילת קורבן פסח שני. כן? פסח שני נעשה בי"ד, אבל אכילתו בליל ט"ו. אז הם מגיעים למקום שהוא אמצע החודש. אמצע החודש, הזמן שבו הירח מלא, זה המהות של החודש. מתוך מה שהולך לקרות ב-15 יום לחודש השני, אנחנו נבין מה קורה בחודש השני. עכשיו, החודש השני, בהגדרה הוא תמיד שני. נכון? מה זה להיות שני? זה הפוך מאשר להיות ראשון. כי כאשר אתה ראשון, אתה פורץ דרך. כאשר אתה שני, יש לך מודל לחיקוי. יוצא לפי זה. דבר קצת פרדוקסלי. קחו לעצמכם, למשל, אב מהפכן. אברהם אבינו, למשל. הוא אדם מהפכן. הוא שובר פסלים, עושה בלגן. יש לו בן שנאמן לו. אז הוא בדיוק ההפך ממנו. הוא שמרן. ברור? זאת אומרת, להיות שמרן, כלומר, להיות נאמן למהפכן, זה כמין תרתי דסתרי פנימי כזה. זאת אומרת, זה, יש פה הזמנה לחיבור בין שני אופיים שונים מבחינה אנושית. יש גם הבחנה, אם כן, בשני צורות של גאולה. גאולת החודש הראשון היא גאולה ממעלה למטה, בתערותא דלעילא, ללא מעורבות שלנו, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, אל תפריעו. חודש השני זה הזמן שבו אנחנו קמים לתחייה לאומית, ולכן זהו הזמן שבו יש כמה הזדמנויות להשלים מכוחנו את הגאולה. או על ידי פסח שני, שהוא יוזמה של בני ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא אלמלא שבני ישראל דרשו שיהיה פסח שני, לא היה נותן להם. ותלמידי רבי עקיבא מנסים באותם הימים להביא גאולה במסגרת מלחמת בר כוכבא. ובאותו הזמן רבי שמעון בר יוחאי מחדש אורות באומה. ובאותו זמן גם יום העצמאות, יום ירושלים, הימים שבהם עם ישראל מקים את עצמו לתחייה. כל זה גנוז בתוכן של 15 יום לחודש השני. מה עושים היהודים? הדבר הראשון שנותנים ליהודים לדבר, מה הם עושים? וילונו. זה דרך דווקא מאוד מעניינת, זאת אומרת, אתה לא מרוצה מהמצב. אם אתה מרוצה ממה שיש, אתה לא עושה כלום. ואילונו. שנאמר, עוד העם מקטרים. ואילונו, כל העדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם, בני ישראל, מי ייתן? מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לסובע. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. שאלה, מה הם אכלו עד אז? המצות שהם הוציאו ממצרים, נכון? הם עדיין אוכלים את המצות, את הצידה שהם לקחו, אבל עכשיו אין מה לאכול. עובר חודש, אין מה לאכול. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם בלקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. טוב, בשני הפסוקים האלה יש ריבוי של מידע, שננסה לעשות בו קצת סדר. דבר ראשון, מה הקדוש ברוך הוא מבשר למשה? הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. עומד מחר בבוקר לרדת מן, והעם ילקט. כמה הוא צריך ללקט? דבר יום ביומו. מה זה דבר יום ביומו? לקחת מה שצריך לאותו יום ולא יותר. כלומר, כבר נרמז כאן האיסור לקחת יותר ממה שירד. והדבר השלישי כאן לא מובן. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. מי פה דיבר על תורה? אנשים רעבים, זוכרים את סיר הבשר, את הלחם לסובה, אתה אומר, אני אביא להם לחם ואז זה יברר. הילך בתורתי אם לא. ממש אני לא מתקשר. דבר נוסף, הביטוי הילך בתורתי הוא ביטוי נדיר. מה בדרך כלל אומרים? הישמור תורתי, יעשה מצוותיי, יקיים. אבל מה זה ללכת בתורה? יש לנו לפעמים כמה ביטויים כאלה. אם בחוקותיי, תלכו. או, והודעת להם את הדרך, ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה, כן? בירמיהו. כלומר, יש מושג שהוא ללכת בתורה, שהוא שונה מקיום המצוות. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנחנו נבדוק עכשיו האם העם הזה ילך בתורתי, בלי קשר ליכולת של העם לקיים מצוות, כי זה לא הנושא הנידון. אז אני עוד לא הבנתי מה זה ללכת בתורה. פה תעלומה יש לי. פסוק ה. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. כלומר, כמה צריך לקחת ליום השישי? פי שניים. כלומר, כל הידיעות האלה, משה מקבל אותן, ארבע ידיעות, עוד לפני שיורד המן הראשון. אז מה הן ארבע ידיעות? א', שירד מן. שתיים, צריך לקחת דבר יום ביומו ולא יותר. ג' שזה ישמש כניסיון אם ילך בתורתי אם לא. ארבע, שצריך לקחת פי שניים ביום שישי. האם משה רבנו מסר לבני ישראל את כל הידיעות האלה או לא? איך נדע? נמשיך לקרוא, פשוט. מה הן ארבע הידיעות? אלה שאמרנו. אתה רוצה שאני אחזור על זה פעם שלישית? אין בעיה. הידיעה הראשונה זה שירד מן, שתיים שצריך לקחת דבר יום ביומו, ג' שזה ישמש כדי לבדוק הילך בתורתי אם לא, אנסינו הילך בתורתי אם לא, ארבע שביום שישי צריך לקחת פי שניים. בסדר? אם כן יש פה ארבע ידיעות, ואנחנו מעוניינים לדעת האם משה מסר את הידיעות האלה לעם או שלא. וכדי לדעת זאת החלטנו, אני חושב שיש בזה הרבה היגיון, שכדאי לקרוא את הפסוקים. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב ידעתם כי השם מוציא אתכם מארץ מצרים. זה מעניין, זה סימן שעד אז הם לא יודעים מי הוציא אותם מארץ מצרים. איפה ראינו שיש דרישה כזאת להגיע לידיעה שהשם הוא המוציא ממצרים? כתוב בארבע לשונות של גאולה, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת מצרים, והצלתי אתכם בזרוע נטויה, ויצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, הלשון החמישית והבאתי היא מותנית. ארבע הלשונות הראשונים אינם מותנים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, בין שמגיע לנו, בין שלא מגיע לנו, אבל הלשון החמישי והבאתי אתכם אל הארץ, מותנה. במה הוא מותנה? וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ואז בהבאתי. זאת אומרת שזה לא טריוויאלי, לדעת שהשם הוא המוציא ממצרים לא מובן מאליו. כלומר, כשאתה יוצא ממצרים, ואתה שואל את עצמך, אני יצאתי ממצרים, מי הוציא אותי? יכולות להיות לזה הרבה תשובות. התשובה היותר פשוטה היא לומר, פרעו. פרעו הוא זה שהוציא אותי ממצרים. הרי הוא אמר, לא? צאו מתוך עמי. אפשרות שנייה לומר שזה משה. לא כל כך פשוט, אבל נגיד, משה, גם כן מנהל את העניינים, יש לומר שמשה הוא המוציא אותנו ממצרים. הסתכלות מעמיקה אומרת שהשם הוא המוציא ממצרים, וזה לא מובן מאליו. ולכן צריך לעבור איזשהו תהליך שיברר את זה. משה אומר, בוקר וידעתם כי השם מוציא אתכם ממצרים, לא מובן מאליו, כנראה שזה גם לא הצליח. מתי זה כן הצליח? אולי במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לגלות, אנוכי השם אלוהיך, מי אני? אשר הוצאתיך. כלומר, אני זה שהוציא אותך. זה לא היה מובן מאליו, זה הסתתר. כלומר, פני השם הסתתרו מאחורי המציאות. הקדוש ברוך הוא הסיט את הוילון ואמר, קוקו, זה אני. זאת אומרת, יש פה גילוי. אבל יש כאן איזושהי הכנה לדבר הזה. משה מצפה שכבר ב-16 באייר הם יגיעו לזה. בואו נבדוק. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב, ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וריתם את כבוד השם. בשומרו את תלונותיכם על השם, ואנחנו מה כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בתת השם לכם בשר בערב בשר לאכול, ולכם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם, אשר אתם מלינים עליו. ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי על השם. זאת אומרת שמשה מגלה להם שיהיה מה לאכול. אז מתוך הידיעות הארבעה, כמה הוא מסר להם? בינתיים אחת, נכון? רק ידיעה אחת, שירד מן, שיהיה מה לאכול. ויאמר משה לאהרון אמור אל כל אדם בני ישראל קרבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת ישראל, בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. כלומר, משה מדבר בסגנון מר, לא עלינו תלונותיכם. אחר כך משה כנראה חש שהדיבור לא מספיק כדי לקנות את האהדה של העם, לכן הוא אומר, לאהרון דבר איתם. וכשאהרון מדבר, אז פתאום העם רואה את כבוד השם. וידבר השם אל משה למור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם למור, בין הארבעים תאכלו בשר ובבוקר תסבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, והיא בערב, ואתה על הסלב ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. מזל שכתוב בתורה שסלב זה כשר. שכתוב בתורה שסלב זה כשר, כי אם לא, אז לא היו אוכלים את זה. נכון? יגידו, אי אפשר זה... לא, ברוך השם, מדי פעם שוחטים סלב, כל כמה שנים, כדי לא לשכוח את המסור. וטל שכבת הטל, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, וטל שכבת הטל, והנה על פני המדבר, דק מחוספס, דק הכפור על הארץ, ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו. מן הוא. מה אתה רוצה?
אתה
רוצה לשאול על פסוק ו'. מה יש בפסוק ו'?
לא משה ואהרון כבר דבר שניים ואחת, כי
עושית השתיים ואחת
אפילו כולם, אמרו להם
שבערב הם צריכים
לדעת, בבוקר הם
יראו. נכון. ואתה לא מתייחס לדעת. נכון. אני לא מתייחס לכל. יש לי מגמה מסוימת בפסוקים שאני מלמד. כלומר, היה אפשר להתעכב על כל פסוק. זה היה מעשיר אותנו מאוד, אבל אז היינו מפסידים איזשהו כיוון שעולה מן הכתובים, שאני מעוניין לחשוף. נכון. נכון. נכון.
וידענו אותו על המפנה, כי משה ואהרון עשו איזה הכנה.
אז פה חסר משהו, כלומר. אתה צודק, לכאורה הם ראו את כבוד השם, ולכאורה אז מה התחדש בהר סיני, נכון? כל זה יתברר תוך כדי לימוד אמן. בסדר? בסדר. אני לא שוכח את השאלה, כן.
השם מדבר עם משה, הוא מדבר על המן. לא מדבר איתו על ה... פתאום אנחנו מדברים, פתאום...
הם רוצים בשר.
יש גם בשר.
נכון, אז מה הבעיה? טוב, יש פה...
בתוכנית של השם אין בכלל סלב. בכל הניסיון שהלכו בתורה, לא קשור בכלל סלב.
לכאורה הסלב מגיע רק בפרשת בעלותך, בשנה השנית. נכון? אז מה פתאום מפריע בשנה הראשונה? אז ייתכן שהכתוב יקדים את המאוחר, זה אפשרות אחת, או שזה כבר ניסיון להגיע לפרשת בעלותך בשלב הזה. אבל אני לא יכול עכשיו לפרט. אנחנו נגיע לזה, כשנגיע גם לפרשת בעלותך אני אפרט את זה יותר, אוטוטו, אחרי פרשת מסעה. אבל חבר'ה, קצת סבלנו, בסדר? טוב. ויראו בני ישראל, פסוק תדבר, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו, מה הוא? מה? אני לא יודע מה זה מן, כי לא ידעו מה. תחליט, או שאתה אומר מן, או שאתה אומר מה. מה? מה ההבדל בין מן למה? מן זה לא בעברית. לא בעברית. אלא אם כן נלך לפי המפרשים שאומרים מן, זה מלשון וימן השם דג גדול. כן? מן, כלומר, דבר שבא מעצמו. כן? וימן השם. או מלשון מנה. מנה שהם קיבלו, מן הוא. או שהם דיברו ארמית. זאת אומרת, הם לא דיברו עברית, אלא הם דיברו עברית כלשון הקודש, וארמית כלשון חול. זה המאפיין של עם ישראל, שבזמן הגלות הוא מדבר בשפה הארמית, ובזמן הגאולה מדבר בשפה העברית. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד, כשהוא יוצא מן הגלות. הלחמה עניד יאכלו אבהתנה בארעד מצרים, לשנה הבאה בארעד ישראל. מה נשתנה הלילה הזה? פתאום מדברים עברית. נזכרים בגאולה. אחר כך מתחיל 10 דיבריה, 11 כוכביה, 13 מדיה, 1 גדיה, 1 גדיה. כלומר, ההתעוררות של העברית נדלקת לרגע וקבויה אחר כך. זאת אומרת, יש בשפה של בני ישראל שני מרכיבים. המרכיב המודע והמרכיב התת מודע. המודע מדבר עברית, התת מודע מדבר ארמית. זאת השפה של הגלות שאברהם היה מדבר כאשר הוא היה אב לארם. זה הפיתוי הקוסמופוליטי שלנו. ולכן כל פעם שחוזרים לגלות, חוזרים לדבר ארמית. שתי תורות יש לנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התורה שבכתב כתובה בעברית, קוראים לזה תנ"ך. התורה שבעל פה כתובה בעברית, קוראים לזה משנה. התת מודע של המשנה כתוב בארמית, תלמוד, גמרא. התת מודע של התנ"ך כתוב בארמית זוהר. כן? כלומר, הזוהר והגמרא הם הפירושים בארמית של המודע שלנו. בסדר? אז גם פה, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה, מה? כל זה שייך לכל אותו מכלול של שאלות על הסלב ועל כל מה שקראנו עכשיו. כל השאלות האלה שבאות לברר עוד מעט, אוטוטו, נבין מה קורה לעם ישראל במדבר. בסדר? כל השאלות ביחד תיפתרנה, אני מקווה. כן, בבקשה.
זה לא דבר שיפתר, אבל לפי מה שהרב אמר, תת מודע, השפה הערבית בעצם היא יותר פנימית.
נכון. יש במהר"ל מפראג בתפארת ישראל שני פירושים למשפט, להלכה של שניים מקרא ואחד תרגום. אומר המהר"ל, שניים מקרא, כי העברית זה העיקר, אחד תרגום זה פחות טוב. ואחר כך הוא נוער פירוש הפוך. שניים מקרא זה הגלוי, אחד תרגום זה הנסתר. אפשר להגיד ככה וככה. נכון. למשל, איך אתה קורא לבורא בעברית הקדוש ברוך הוא? ובארמית, איך אומרים הקדוש? צריך להגיד קדישה, נכון? הקדוש, בארמית, קדישה, בריך הוא. אבל לא כך אומרים, אלא אומרים קודשה, בריך הוא. מה זה קודשה? קודש. קודש ברוך הוא. כן? זאת אומרת שהקודש הוא עצמו המקור של הברכה. זאת אומרת, יש אחדות בין הקודש לבין הקדוש. דבר שהוא נסתר, לא אומרים אותו בגלוי. בסדר? יש כמה דברים כאלה. למשל, המילה ברא. ברא, יש לזה משמעות של ריקות, להיות בחוץ, ברא. בעברית, ברי זה מלא דווקא. אתם רואים, יש הופכיות בין התת מודע למודע. אבל בואו נמשיך. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, ויאמר משה עליהם, הוא עליכם אשר נתן השם לכם לאוכלה. עד כאן הידיעה הראשונה. מה עם הידיעה השנייה? מה הייתה הידיעה השנייה? ולקטו דבר יום ביומו. האם משה מוסר את הידיעה הזאת? התשובה, בוא נבדוק. פשוט נקרא את ההמשך. זה הדבר אשר ציווה השם. לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באהולו תיקחו, ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו לקטו, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. מה? אחרי קבלת המן, אז משה מוסר את הידיעה השנייה. כן, אז בינתיים אנחנו מצאנו שמשה מסר את הידיעה הראשונה לפני ירידת המן, את הירידה השנייה מיד עם ירידת המן. בסדר? בינתיים אנחנו מרוצים, לפחות 2 מתוך 4 יש לנו. בסדר? עכשיו, מה התוצאה של הציווי של משה? ולא שאמרו אל משה. כי זה, ולא ש... אם לא עשה כתוב, ויותירו אנשים. כאן כתוב, ולא שמרו אל משה, ויותירו אנשים. זאת אומרת, משה ציווה, אנחנו נראה לו, דווקא לא. ולא שמרו אל משה. ויותירו אנשים ממעט בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. יש פה ניגוד, יש פה חיכוך בין המצווה למקבל המצווה. אתה מצווה עליי? אני לא עושה, דווקא. מה? אנשים? אנשים זה דתן ואבירם, מה אכפת לך? אומר המהר"ל, כל מקום שיש משה ואהרון, יש לך דתן ואבירם. כן, אבל זה בא, אבל קודם כל, לפני דתן ואבירם, אני יודע, כתוב כאן, ולא שמעו אל משה. נכון? הסימן שיש מי שמתנגד באופן מהותי למשה, ודווקא הכתוב מבליט אותם. פסוק הבא. מה הידיעה שמשה לא מוסר? לא את הניסיון בננסינו היך בתורתי אם לא. בינתיים הם לא הולכים בתורה כל כך. דבר נוסף, הוא לא מספר על יום שישי, נכון? וילקטו אותו, בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו. וחם השמש ונמס. למה הם לוקחים רק מה שצריך? כי הם ראו מה קורה כשמשאירים. מה קרה? יש תולעים. טוב, אז לא כדאי. לא בגלל שמשה ציווה. והיא ביום השישי, לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד. מי אמר להם לעשות את זה? ויבואו כל נשיאי העדה להשתנקר, ויגידו למשה. מה הם באים לומר? הם עוד פעם, רק עברו כמה ימים, שכחו. הם כבר לא זוכרים שזה מביא תולעים. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. כלומר, הידיעה הרביעית, שצריך לקחת פי שניים, משה אומר, בעצם הקדוש הוא אמר לי שזה יהיה ככה, אז מה אתם מתעצבנים?
למה לא אמרת?
מה?
למה לא אמרת?
באמת המפרשים עסוקים בזה, האור החיים בין היתר, כן?
רק למה זה ההוא הזה?
הוא, מה שקרה עכשיו, הוא אשר דיבר השם. אז פעם ראשונה, תראה, שבהתחלה לכל דבר. שבתון שבת קודש לשם מחר, את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה ולא הביש ורימה לא הייתה בו, ויאמר משה, יכלו היום כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה, ששם ימים תלקטו והיום השביעי שבת, לא יהיה בו. כלומר, ביום שבת, אומר משה, עכשיו ידיעה נוספת, לא יוצאים. והי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט. ולא מצב. ויאמר השם אל משה, אדנה מענתם לשמור מצוותי בתורותי. כן. עכשיו, זה מדהים. כלומר, כשאומרים לבני ישראל לעשות משהו, אז הם עושים הפוך. כשלא אומרים להם שום דבר, הם עושים מה שהשם אמר. מה זה מגלה? זה מגלה שהטבע הספונטני של האומה תואם את דבר השם. ולכן היה צריך להסתיר מהם את הידיעה הזאת, שצריך לקחת פי שניים ביום השישי, כדי שהם יבררו לעצמם שהתורה מתאימה להם. וזאת המשמעות של הידיעה השלישית, למען הנשאנו הילך בתורתי, אם לא. כלומר, כמו שאומרים האינסטלטורים, זה מה שהולך היום. כלומר, האם התורה הזאת שאנחנו אמורים, שמתידים לקבל, הם עוד לא יודעים שהם הולכים לקבל אותה, אבל האם היא תואמת משהו שהם כבר חוו באופן ספונטני דרך עצמם? והתשובה היא, כן. לפי זה מובן מה שנאמר במעמד הר סיני. זכור את יום השבת. מה זה לזכור את יום השבת? צריך, כדי לזכור משהו, צריך שאני אכיר אותו. מאיפה הם יכירו את השבת? מפה. זכור את יום השבת שכבר שמרת לפני מעמד הר סיני, עכשיו לקדשו. כלומר, זה מצדיק. עכשיו את כל המצוות כולן, אני עכשיו בשקט יכול לקבל את המצוות, כי עכשיו אני יודע שזה מתאים לאופי שלי. עכשיו, כל השאלות ששאלתם בדרך, כולן כלולות בלמען הנשאנו הזה. לא? כבר עכשיו מתברר שזה תואם את טבעם הפנימי. עד כאן מובן? בבקשה.
לא הבנתי מי צריך את הניסיון הזה. כאילו, למי זה בא להוכיח? עם ישראל לא עשה פה משהו.
זה בשביל עם ישראל. עם ישראל עכשיו, כשהוא שומע בהר סיני שצריך לשמור שבת, לא מתקומם. הוא אומר, בעצם כבר רצינו את זה. זה בדיוק הניסיון. הנסינו, כלומר, זה יעמיד אותם בניסיון, וזה יבחן אותם. הקדוש ברוך הוא, זה לא עניין של ידיעה, הקדוש ברוך הוא כבר יודע. אבל זה כמו שאתה רוצה לבחון איזה כלי, האם הוא עמיד, אז אתה מכה בו. כן? לפי עמידתו, אתה יודע אם הוא יכול לעמוד ב... בדיוק. בדיוק. כלומר, לכן זה כל כך חשוב שהסיפור הזה יופיע כאן. דווקא בין אלים ובין סיני, בדיוק במקום הזה, מתברר שיש לעם ישראל סגולה עצמית של התאמה לדברי תורה. עד כאן מובן? וזה היסוד של כל ההלכה של פוק חזה מעמד הבר, שכאשר ההלכה רופפת בידיך, אתה הולך אל העם. מה אכפת לך מן העם? כנראה העם יודע מה הדין. מובן? כן.
בין הציבור הראשון, הציבור האחרון, הציבור באמצע
שמשה אמר להם... בזה אין ציבור, הוא לא אומר. זה בגלל שהם רוצים לאכול. כן, הם לא עושים הפוך, הם רוצים לאכול. הם בעצם מעמידים את משה בניסיון. אתה אומר שזה לא ירים תולעים? נבדוק. עכשיו הם בוחנים את משה. זה העיקרון המפורסם, שגדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה, אומרים בעלי התוספות, למה הוא גדול המצווה? בגלל שיש לו יותר יצר הרע לא לעשות. פשוט. הוא, אמרו לי, דווקא אני לא אעשה. מה הוא? עכשיו, מה? אז אתה אומר שאין ברירה. ההיסטוריה היא בנויה באופן כזה שאין לנו ברירה אלא לקבל מצוות. אבל אני אמר שזה טוב. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב היו במצב עליון וקיימו את כל התורה כולה למרות שלא ניתנה. נכון? זאת אומרת שלא צריך דווקא ציווי כדי שהתורה תנבע מעצמיותנו. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אלא מה? במצב שאנחנו לא האבות, אלא הבנים, אז יש עדיפות למצווה על פני מי שאינו מצווה. אבל במדרגה של האבות אין צורך בכל זה. מובן? יש הערה נשמתית גדולה. כן, בבקשה.
שהמצוות
זה
חלק מהאופי שלנו, אז לכן...
זה בדיוק מה שאומר. זה חלק מהאופי הנשמתי, לא מהאופי הגלוי. האופי הגלוי מתנגד. כן, האופי הגלוי לא רוצה לקיים מצוות. אני לא רוצה לקום מהמיטה, אני רוצה להישאר במיטה. מה אתה אומר לי שאני רוצה להניח תפילין? זה שקר. אני רוצה, לא, לא אני, אני כן רוצה, אבל החבר שלי שיש לו קשיים, סיפר לי שקשה לו לקום מהמיטה בבוקר. למרות שהוא יהודי דתי דווקא וזה, אבל הוא, כן? הוא לא רוצה לקום בבוקר. כן. סליחה?
לכן גדול המצווה ועושה?
נכון.
זה הסיבה שמה שקיבל עם ישראל לתורות זה נחשב הלכה, בגלל שזה חלק מהמות שלו?
אני לא הבנתי מה שאתה שואל.
מנהגים שעם ישראל קיבל את תורה.
המנהגים. כן, מנהגי ישראל תורה הם. זה בגלל זה. כן. מה זה פוק חזה מעמד הבר? כן? תתו ככה. כשההלכה רופפת בידיך, פוק חזה מעמד הבר. צא החוצה לראות מה העם נוהג. וכשההלכה לא רופפת, אל תשים לב מה שהעם עושה, כי התורה היא אצלך בבית המדרש. אבל אם קרה מצב שאתה כבר לא יודע מה ההלכה, סימן שהתורה כבר לא בבית המדרש. אז היא חזרה אל מקומה, אל העם. ולכן צריך לצאת אל העם כדי לראות איך העם נוהג. ועל פי זה תדע מה התורה אומרת. כן.
אני חוזר אחר, מה
הקשר לבשר? מה הבשר? הבשר זה הרבה יותר עמוק מזה. כן, בפרשת בעלותך, איפה שעיקר השאלה של הבשר, אנחנו רואים שעם ישראל מבקש ממשה בשר, משה נשבר מזה ואומר, אני רוצה למות. נכון? איך הוא אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש למות. למה? כי הם ביקשו בשר. הוא אומר, דבר תמוע מאוד. כן, משה, פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו במצב כל כך דיכאוני, הרי מול אתגרים הרבה יותר קשים, משה עמד בגבורה. כן, הוא רואה, רגע, יורד מנהר, רואה העם עושה מחולות מסביב לעגל. אומר משה, טוב, מה עושים במקרה כזה? טוב, יש פקל עגל, שוברים לוחות, הורגים 3,000 איש, תוכנים את העגל, משקים אותו את העם, מתפללים 40 יום ו-40 לילה, עולים לקבל לוחות שניים, מורידים לוחות שניים, מקימים את המשכן. ההוראות ברורות, משה לא מתבלבל. עכשיו, אתה נבין, עבודה זרה זה התועבה הגדולה ביותר לפי התורה. אין יותר גדול מזה. אבל משה לא מתבלבל. כן? משה רואה שמכניסים את התינוקות לתוך הפירמידות כדי לבנות לבנים. משה אומר, הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בסדר, מה צריך להיות, אבל הוא לא אומר, תפטר אותי. כן? פתאום, העם ביקש לך הכל מהבשר, כי בבשר זה מותר לאכול בשר, זה לא עבירה אפילו. וכאן משה נשבר. כן? אז המלבים יש לו פירוש חצי הומוריסטי, הוא אומר שמשה בעצם למד בישיבה כל כך הרבה שנים, בסוף לתת תעודת כשרות, זה מה שהעם רוצה. כן? הוא שבור מזה. כן? חשבתי ללמד אותם דברים עמוקים וזה, הם רוצים בשר. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק, שמסביר הרב קוק ב8 קבצים, קובץ ח' פסקה קנ"ז. בקשת הבשר הייתה ביסודה חוצפה. כי זה דבר גס. כן? יש פה גסות, רוצים דווקא בשר. והגסות והחוצפה זה תכונה הופכית ליכולת לקבל את התורה. כתוב, כדי ללמוד תורה צריך בושת פנים. נכון? למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, אמרו חז"ל, זו הבושה. משה, המקצוע שלו זה נותן התורה. ברגע שהוא נפגש עם חוצפה, הוא לא יודע מה לעשות. נכון? כלומר, מול עבודה זרה, משה יודע למה. בגלל שעבודה זרה זה טעות, זה לא חוצפה. זה פשוט טעות. אז מול טעויות משה יודע איך מתפקידים, אבל מול חוצפה הוא לא יודע. ולכן, משה אומר כאן, אני לא יכול לעמוד בזה. מי כן יכול לעמוד בזה? המשיח. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. ולא רק שהחוצפה איננה ממעטת את אורו של המשיח, אלא היא מרחצת אותו, שנאמר מואב, סיר רחצי, מואב, זאת האמא החצופה, נכון? שאמרה מאב, היא לא התביישה לספר שמאבא שלה בא הילד הזה. כן? זאת אומרת, החוצפה היא הדרבה מצחצחת את אורם של ישראל. מדוע? כי זה הגילוי העצמי של בני ישראל. ולכן, אם משה היה מסוגל לעמוד בזה, הוא גם היה המשיח. לא היה מסוגל, נדחה הדבר לאלפי שנים. כך אומר הרב. יוצא לפי זה, שהבקשת הבשר של העם, זה בעצם השיא של המגמה שאנחנו מדברים עליה כאן. של ברור הקדושה העצמית של ישראל. ולכן זה אפילו לא כתוב בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, בהתחלה. אלא זה צריך לבוא מהתעוררות של האומה. מובן?
זה משה רבנו, ולא...
נכון, זה מצוין למשה רבנו, יפה. פעם הייתה פרסומת לבירה מכבי. מכבי חוצפה ישראלית. פעם היה דבר כזה, כשהייתי צעיר, אני זוכר בזמני, כן? כן, אז פעם זה היה מכבי חוצפה ישראלית. אבל מה זה מכבי? זה רשתי לראות, מי כמוך באלים השם, כלומר, בתוך החוצפה של בני ישראל, מסתר את קבלת מלכות שמיים. כן, יש במה שנקרא פרק שירה. מכירים פרק שירה? אחד המדרשים שדבר על השירה של כל החיות. אז שמה יש, מה השירה של הכלבים? כן, הרי הכלב זה החיה החצופה, נכון? והכלבים עזי נפש. מה? לא, ולא ידעו סובה, כן, אבל מה השירה שהכלבים שרים? הכלבים שרים, בואו, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. כלומר, הכלב נובע, בואו, זה חוצפה, מה הוא נובח עליי? אני נבראתי בצלם אלוהים והוא נובח עליי, מה אני עשיתי? לא בסדר. אבל דרך החוצפה שלו יש תביעה למלכות שמיים אמיתית. כן? משל חוצפה מלכותה בלטגה, מלכות ללא כתר. כלומר, התעוררות של המלכות, לפי הקבלה, ללא התעוררות של הכתר. זה פורש שזה כתוב בגמרא, הדברים האלה. עכשיו, זה אומר שכאשר בני ישראל מחליטים באחרית הימים להתעורר, אז האופן הספונטני שהם מוצאים כדי לחגוג את יום העצמאות, זה על ידי בשר על האש, המנגל. וזה הדבר היחיד שמחזיק מעמד מכל הלכות יום העצמאות. ההלל, מחלוקת. הפטישים, זה לא עובד. הריקודים, אף אחד לא רוצה לרקוד, וכו'. אבל המצעד, אין כסף. אבל מנגל, כולם עושים. כולל ערבים וחרדים. כלומר, זה משהו מקיף. וזה כנראה בא ממשהו מאוד עמוק. עכשיו, ישראל מרגיש שכאן יש התעוררות של הגאולה דרך החוצפה של בני ישראל. מובן? כן, בבקשה.
פה? הוא לא עמד שהוא בא לשם משהו.
נכון, נכון, שם הוא לא עמד.
מה השלחה
של זה שהוא לא עמד בישראל? זה שמשה לא עמד בזה, לא רק שהוא לא נכנס לארץ. הוא לא היה משיח, ונדחה הדבר לאלפי שנים. כך אומר הרב, תקרא שם מה זה, בפסקה קופנון זין, בקובץ ח'ט. בבקשה, דבר.
שאלה לגבי מה שאמרת עכשיו על המנגל,
מאיפה זה בא? מהתורה, מה זאת אומרת?
לא, עכשיו.
זה ברור, הלכה למשה מסיני. כן, בבקשה. שאלה, חוצפה
גם
התגלתה
בכל
הידיעות
שהם אמרו, שם ככה נעשה את הכל, מה היה דווקא במסר, כל דבר בעצם,
הם דרשו ממשה להיות המשיח, זה בעצם מה שהם דרשו. זה מה שהם רצו. טוב, אז בעצם הגענו לפסוק כ"ח, ובזאת נגמר השיעור. שלום.